כן, אנחנו בפרשת תרומה, מקבלי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי, וזאת תרומה שתקחו מאיתם. באמת שהמפרשים עמדו על זה, למה כתוב שלוש פעמים תרומה, מקבלי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי, וזאת תרומה אשר תקחו מאיתם. יש ביאורים שונים, אבל אני מתבונן, תרומה, זה לשון הרמה. נכון שהגמרא קוראה לזה טרני מאה, שתיים מתוך מאה אחת וחמישים, אבל זה לשון הרמה. תראו הרמותים ממנו, ועוד הרבה פסוקים שמדברים בעניין זה. אז תרומה, הכוונה הרמה, אדם תורם, יש תורם ממון. אבל לא תמיד ממון זה נחשב. תרומה אצל האדם, למה? אם הוא גביר גדול או עשיר גדול, אז הגמרא אמרה לגבי מקדימות בן גוריון, בעת אמא, כי באלל נאבד, לעבד. יש ידוע בשלמה קלוגר, בן שלום, ועל חכמת שלמה ועוד, יש לו גם הדעות על שולחן ערוך, כתב 375 חיבורים, כמניין שלמה. הרבה פעמים הוא כותב בספריו, ואני זוכר, כתבתי זה, וכעת אין בזיכרוני איכן זה מצוי. ככה הוא כותב. והוא עליו השלום כתב בצוואתו, שהוא צוואה מדהימה. אחד הדברים שכתב בצוואה, לא אכפת לי איפה תקברו לי, רק אל תקברו לי ליד עשירים. מפני שאין סוף לדין שיש למישהו עשיר. כי העשיר על כל דבר ודבר ידונו אותו. אני, נאמינו, מה שאמר הרב, זהב, זן, היבט, הוא יורד, הוא מתנחם במה שיש לו. אבל העשיר, כמה שיותר עשיר, יש לו יותר בעיה. והדין שלו למעלה, זה קשה מאוד. לכן כתב, לא אכפת לי, מה, איפה תקברו אותו, רק לא להיות עשיר. אז תרומה, נכון, אתה נותן כסף. אבל מה? כבר אמר רבי אברהם בן עזרא, שכל דבר בעולם מקנייני העולם הוא חיצוני לאדם. בגדים, זה הוא לבש אותם. אני יכול לבוש בגדים של רמטכ"ל. אז הייתי רמטכ"ל, אני לבש בגדים של ראשון לציון. ראשון לציון, הנה עכשיו איתי הפורים. ברוך השם, כל אחד מחפש למה להתחפש. אז בגד, גם כותב רבי נתן אלשיץ, מלשון בוגד. זה, כי אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אותו הדבר עושה. ממון, גם נמצא איתו, לא נמצא איתו. אותו הדבר כבוד. וכן על זה הדרך. נדב יהודה כותב שהיה בזמנו, בעירו, עשיר אחד גדול, שהיה ראש הקהילה. סולטו ראש הקהילה. השיר הזה, לא עלינו לימים מתפך עליו הגלגל. ולא רק שהיה איבד את ממונו, ירד מנכסיו לחלוטין. אז היה במצב מאוד קשה. בינתיים, הלך והדלדל, מצבו לא היה טוב. מה עשו? מינו במקומו נשיא קהילה אחר, מלא מקום. הוא היה רגיל שהקהילה, ראשי הקהל, היו באים אליו כל שנה, מדי חול המועד, והם לבקר אותו ביקור חג. עוד אחד. והנה כשירד מנכסה וכבר לא היה זה, הפסיקו לבוא לבקר. הפסיקו לבוא לבקר אותו, חלפו איזה שבע שנים רעות, והנה התהפך הגלגל. ובאום חשם, תשפחו העיר את מזלו, והעלה אותו, והגיע לאן שהגיע, ועלה לאן שעלה, שהוא הולך ויורד, זה שמע זהב, אז הוא גם כן יורד. אפשר לסדר אותו? תודה. אז הוא שמע מה עשה, עלה בזרקה, והנה עוד פעם הזיר אותו, והוא לבקר אותו לחג. מה הוא עשה? לקח את הכספת שלו על גלגלים, שם אותה בסלון, והוא הלך נכנס להפך. לא ראשי הקהל, מחכים, יושבים שם, ואשתו קיבלה אותם, שמה בשניהם קיבלות וכדומה, ו... טוב, עבר 20 דקות, חצי שעה, איפה בעל הבית? מה רוצה בעל הבית? אז הוא יצא עליהם, הוא אומר, כן, מה רציתם? ואני מכיר אותו, אומר, לא. אתם באתם לבקר את הכסף. אז אני שמתי את הממון שיקבל את פניכם. כי עובדה, אשר השנים לא באתם אליי. עכשיו, כשאני עשיתי עוד פעם עשיר, אתם זכרתם אותי? זאת אומרת, זה ככה, זה הממון, זה חיצוני לאדם. וכן כל שאר הדברים בעולם, כל הדברים הארציים, כך אומר רבי אברהם אבן עזרא, כל הדברים הארציים הם לא שייכים לאדם. דבר אחד שייך לאדם זה התורה שהוא לומד. ותורתך בתוך מעי. זה קניין, קניין של התורה. תורה נקנית ב-48 דברים, נקנית. ונקנית על שמו, כשלומד תורה, כל התורה שהוא לומד זה שלו. אז אם כן, תרומה, זה תרומה אחת, זה ממון. תרומה שנייה, יש תרומה שאדם תורם מזמנו, בגופו, משקיע בענייני רוחניות ובענייני ציבור, זה תרומה שנייה. אבל אמר, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זה שאדם זוכר שהבנים שלו שולח אותם ללמוד תורה. שזוכה לא רק לתורם כסף, לא רק שתורם מהזמן שלו. יש מעניין, הגאון, משה פיינשטיין, פשוט ללמוד משה כותב, השם שיש חובה על מעשר כספים, להפריש אחד מעשר לממונו לצדקה, יש חובה להפריש מהזמן שלו לציבור. זאת אומרת, יש לו כמה שעות ביממה הוא ער, 18 שעות, 16 שעות, צריך להוריד מהם מעשר כל יום, או לכל כזה, זה לעשות שני וחמישי וזה, להקדיש לענייני ציבור לזכות את הרבים. אם זה שהוא ילמד תורה בעצמו, אם זה שיחזיק בדרך לומדי התורה, אם זה שיברה בתי מדרש ובתי כנסת, כמו שכאן, ברוך השם, בית שמש, תדעו, אתם בטח לא מרגישים, אבל אני בא מפעם לפעם, אפילו פעם אחת בחודש דיין, בית שמש של החודש שעבר, זה לא בית שמש של עכשיו, ברוך השם. הולכת ועולת, הולכת ונבנית, הולכת ומצליחה. וזה בזכות רבי משה. שניתן לו אריכות ימים, שנות חיים. אני זוכר אותו, לא בגלל שהוא עושה עיר, אני זוכר אותו כבר הרבה שנים רבות מלפני כן. איש חי ורק רעלים, זכתה העיר הזאת, וגם הוא זכה. כי יש רמז מתלמידי רבנו ארי, רבנו משה זכותה. לא, היה פוסק גדול, מרן ביבי העומר, והרבה פעמים פסקים שלו. פשוט הרמז. יש לו פירוש על הזוהר. שעוד כתבים בקבלה, משהו פלא. כותב הרמז שלציבור צדיק ממציא הקדוש ברוך הוא מנהיג צדיק. ולציבור שהוא לא קשר, מביא להם איש לא קשר. והם ממנים, כמו שכמו אומר, דור דור ודור שער, דור דור הזנב, למה אמר דור דור. שלא יבוא בתלונה ויגיד לו, אם אתה נותן לנו מנהיג כזה, כי זה המנהיג לראות להם. ויש רמק, שהיה קצת לפניו, בן משה קורדבירו, אומר שלא ייתכן שמישהו ייתן מנהיג טיפש לציבור חכמים. ולא מנהיג חכם לציבור טיפשי. הגאון מווילנה עליו השלום, כותב על זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר. הוא היה אומר, אז פנים לגיהנם, ובושת פנים לגן עדן. אומר, זה חידוש אמר לנו. הוא לא ידוע. יהודה מנטרה אומר, אז כנאמר, בסדר, זה כן, זה דיוק החיזוק, אנחנו מבינים, קובדים את זה, ושמחים כל בוקר לומר את זה. אבל הוא היה אומר, אז פנים לגיהנם, אז פנים לגן עדן, מה הקשר? מה העניין? הוא אומר, לא פשט שאנחנו לומדים. הוא אומר, יש שני סוגי תלמידי חכמים, יש שני סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שהוא רך כמו חמאה. והוא נוח למריאות. הוא רב גדול שיכול להיות גדול בתורה, אבל בהנהגה, כל מי שבא אומר, אתה צודק. יש את הסיפור שהיה אחד פעם, באו שניים רבו, באו אצל הרב, הראשון בא, שמע אותו, אומר, אתה צודק. אחר כך בא השני, אמר לו, אתה צודק. בא איתו של הרב, אומר, טוב, תגיד לי, איך זה? אמרת לזה צודק, לזה צודק, אמר, גם את צודק. זה לא, זה דבר שלא יכול למצוא שם, לא ידין ולא שמאל. אבל, ויש רב שהוא תקיף. תקיף, חזק. מנהיג אותם, כמו אצל משה רבנו, אך תשבחו, אומר לו, כך מקל והך הקוד קודם, דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. דבר זה לעשות מנהיג. אז הוא היה גם מבין, הוא היה אומר, יש שני סוגי רבנים, כך הוא אומר. אם הוא לא היה אומר, אני הייתי מעיז להגיד את זה. יש רב שהוא נקרא אז פנים, ויש רב שהוא פושט פנים. הוא אומר, רב שהוא אז פנים, תקיף, תביא אותו לאנשים רכים, זה קשה מאוד, סקדים, כל דבר יצעק עליהם, יתקיף אותם. ואם התלמיד לא יקשיב, יגע בו, שאני יכולים להישבר ולברוח. אז זה תיקח אותו לעיר שיש שם אנשים שהם כמו גיהנם. זה אנשים קשים, רפורמים, אנטי, זה תביא להם מנהיג, שהוא ייתן להם בשיניים, וידע לעמוד איתם, שיני רשעים שיברת. התנבר, התנבר. אבל יש רב, הוא אומר, זה בושת פנים. הוא כל דבר אומר, מחילה, מחילה, תודה, בבקשה. אז כל אחד יבוא, יריק עליו חסר שלום, יגידו מחילה. ירקה אותו, יגידו מחילה. זה יבוא יחדן שבת ויגיד לו, מה עשינו? אז זה רב שהוא בושת פנים, לך תקח אותו לתלמידי החכמים, שהם בחינת גן עדן. זה מתאים להיות רב בגן עדן, ששם אין רשעים, אין שם אנטי. אז זה אותו, עוד אותו משקל. אז זה תרומה, אמרנו שזה מצד הכוח, הפוטנציאל, הזמן של האדם, אבל זה תרומה שלישית שזוכה שבניו, ולא רק בניו, בהם בניו שכותב גם תלמידיו. זאת אומרת, אתה יודע במה נמדד הרב והמנהיג שהוא איש ישר ואיש עובד השם ואיש שעושה לשם שמיים, אם דואג גם לציבור שלו. כמו שאמר משה רבנו לפני פטירתו, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. אומר, יוצאים מביאים בגן עדן. שלא יהיה הרב יושב בגן עדן והתלמידים שלו עשו שלום בגיהנם. אומר, בהם פנת שצריך הרב והמנהיג תמיד לדאוג על הציבור, שהציבור שלו ילכו בדרך השם. לדאוג להם לא רק לצד הפיזי, גם לצד הרוחני. מה שאני אומרת, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, כמו רבי ירושלמי, גם בבגדים, בהרבה מקומות, היה כל עיירה או מקום שאין שם חכם, היה ממנה להם רב. ומעשה בכפר ססה, שנחזיר אותם בתשובה, היום שם הקיבוץ. הלכו לרבנו הקדוש, ביקשו ממנו, תמנה לנו רב. אמר להם, יש לי תלמיד, חשוב מאוד, זה רבי לוי. זה רבי לוי ברסיסי. בחורים, תעזבו את המצלמות. לא תעשה לך פסל בכל תמונה של השביים ממש. די, תקשיבו עכשיו. שב, איפה אתה יושב? שמה, שמה. כן. אז איפה היינו? לוי. אז הוא אמר רבי לוי, לך לשמה לססה, תלמד אותם תורה. והם שמחו מאוד שהגיע רבי לוי, מה עשו? בנו לו במה גבוהה, והפריון, ואיזה שטיחים, ואיזה שלטים, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, ברחמת יח לשלם, ברוך הבא בשם השם, בתורת חצוצרות, לא יודעים, לא יודעים לכל זה. היו את המדרש, יושבים על הקרקע, שמה מחצבת, ויושבים עליה, שמו לו במה גבוהה, אפשר לשאול אותו. שלוש שאלות בדיני במה. זה ראשון למסכת יבמות. תפת רוחי עלה, כך אומר הגמרא, שהנפש שלו צפה למעלה מעל ראשו. בלבל, לא אגיד לכל זה. שאלו אותו שאלה אחת, לא היה לו. שאלה שנייה, לא היה. שאלה שלישית, לא. אנחנו לא רבינו את זה, הוא תגיד לנו, מה שלחת לנו? מה זה שלחת לנו? ומה קרה? מתחכם. אמרו לו שלוש שאלות שאלנו אותו, והם גם היו תמיד החכמים. אבל היו ספקות שרצו שיבהר להם אותם. אז קרה לו, לפניהם, שאלו אותו את השאלה הראשונה, ענה. שאלה שנייה, ענה. שאלה שלישית, ענה. אמר, לא, לא ענית. וברח לי. עשו לי כבוד יותר מדי. והתורה לא נמצאת איפה שהכבוד, יש חוק מים שלובים, כלים שלובים. אז לא עדן. אז ברח לו. אמר להם, רבנו הקדוש, קצת פורמלי, קצת ככה. אז מה למדנו פה? כמה זה חשוב. כמה זה חשוב שהחכם דואג לציבור שלו. רבנו הקדוש היה דואג לכל אחד ואחד. גם בשני רעבון, היה מאחיל מי שהיה בא לו לאכול, וגמרה מביאה. לא המעשה שבאה ביתו של אלישע אחר, שאל אותה בת מי את, אמרה לו, ביתו של אחר. אמר, עדיין זה רוב בעולם? אמר לו, רבי, הבט לתורתו ואל תבט למעשיו. ירדה אש מהשמיים וסכסכה את הספסל של רבנו הקדוש. אחר רבי ואמר, ומה לעוברי רצונו בעולם הזה כך, ועושה רצונו על אחת כמה וכמה. אז מהמעשה למדנו שאלו היא גם לאוכל לאנשים. אז פיזית וגם רוחנית. זה וזאת התרומה שתקחו מאיתם. עוד הפירוש, בסוף אמר, בשונה אמר, איך חולי תרומה. בשנייה אמר, תרומתי. בשלישית אמר, וזאת התרומה שתקחו מאיתם. למה מה שאמר אמר וזאת? כי תקחו מאיתם, יש מסע אדם נותן מכל ליבו. זה נותן ממעמקי הלב, זה עושה רושם. נושא ראינו שבצלאל בן אורי מתחור, יודע לחשוב מהחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. היה רואה את הזהב, היה יודע, הוא נתן את זה מכל ליבו. זה זהב בשביל הציץ, זה זהב לכפורת, זה זהב לארון, זה למנורה, זה לחוטים של המעיד של הכהן. היה יודע כל זהב וזהב, כמה אדם עמל, כמה טרח. ונתן אותו בלב שלם, בלב שמח, לפי זה היה יודע לתת. יש עוד דבר, ראיתי בזוהר, דבר מדהים. ידוע, אנחנו כעת פרשות תרומה תצווה. תרומה מדברת בעניין כלי המקדש, כמו המשכן, ותצווה זה בגדי הכהן. אחר כך יש באמצע כתיסה, אחר כך עוד פעם ביקהל פקודה, ושניהם כאילו חוזרים על עצמם. ויקהל מתאר איך שמשה רבינו כמו שקוראים לעודת בני ישראל, ופקודי עניין של הבגדים. שם ישמור צדך וברכה לחיים טובים שלו. אז אומר הזוהר, או משהו צריך להבין. ויקהל משה, אני עובר רגע, ברשותכם, בפרשה ההיא, נבין מה זה. ויקהל משה, את כל העדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים שציווה השם לעשות אותם. מה כתוב עוד פעם? ויקהל משה את כל... נו, נו, נו. אתם יושבים בשורה הראשונה, וככה מתנהגים. אז מה יהיה בשורה האחרונה? ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. שימו לב. כאן לא אמר כך. כאן אמר ודבר השם השם למור, ודבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעט כל איש, שימו לב על המילים, רגע אחת ריכוז להבין את ההבדל. כאן כתוב, מעט כל איש אשר יתבנו ליבו, תקחו את תרומתי. ואילו בויקהל כתוב, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם אל הדברים אשר יתבנו ליבו, תקחו את תרומתי. ושמעון שואל, מה השינוי הזה? הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה? ויקחון את תרומה מאת כל איש אשר ידבנו מפה. אז למה פה ויקהל את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, ועוד פעם כפול גם, מה זה? שמעון אומר, באמצע קרה המקרה של העגל. אז לפי דברי שיטת הזוהר, משה רבנו קיבל את הציווי על התרומה לפני המעשה העגל. אבל בפועל, הוא לא הוציא את זה בפועל, הוא כנראה אמר לו להמתין עם זה, עד למחרת יום הכיפורים, כמו שרש"י אומר, כן משה, זה למחרת יום הכיפורים היה. אומר רבי שמעון, מה קרה באמצע? הוא אמר דבר מבהיל מאוד, וכדאי לשים לב על זה. כדאי מאוד לשים לב על זה. היום יש הרבה שאלות, מה הדין? יש לי ישיבה, יש לי כולל, ואדם שהוא מחלב שבת, שתורם, הרבה פעמים יש גויים בהם יתרום. אני מכיר ראש כל הלכן שיש לו איזה גוי. הוא נותן לו סכום כל שבוע. כל למלות לא טוב. הוא לא ישאל אותי. אני מצא את הדין אסור לקחת. מרב לו רבת רע לפירוש, ועוש כצירה תשברנה, אסור לקחת מגוי, וגם שזה חילול השם. זה עוד בעיות. עכשיו בוא נראה מה זוהר אומר. זוהר אומר פה דבר מדהים. אומר רבי שמעון, לפני שהיה מעשה העגל, אז אמר, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. מי אלה היו הערב רב? הערב רב נמצאים, רוצים לתת, תיקח מהם, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אבל בינתיים היה מעשה העגל. מעשה העגל, מי עשה העגל? הערב רב, שעשה העם. לך ואת כי שיחת עמך אשר הוצאת בארץ מצרים. מה שהוצאת? אומר רבי שמעון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תפיק לו לעתידים להבאשה לישראל. אל תוציא אותם ממצרים. הם עתידים להחטיא את ישראל. מה עתידים להחטיא את ישראל? והוא משה רבנו, עליו השלום, אמר אלה מהונים. אני אענה אותם במצרים, ארץ טמאה, ערוות הארץ, אני מוחל על כבודם, ניקח אותם איתי. ולקח אותם איתו, ותראה מה שעשו. אז בינתיים עשו הערב רב את העגל, עשה שבא פרשת ויקהל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם תקח מהם ממון, המשכן ילך. יכול להסתרף חס ושלום, יכול להיאבד. כי אם לקחת ממון מאדם שהוא לא ירא אלוקים, אדם שלא שומר מצוות, הכסף הזה הורס הכל. ולכן ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. ולהדגיש עדת, ואמר בני ישראל. כי פחד שלא יהיה איזה אגורה אחת, או שקל אחד של איזה ערב רב, או של איזה אחד שהוא לא כשר, להיכנס בתוך זה ויראים את הכל. שיחה בשמעון ואומר אותו דבר היה שלמה המלך כשבנה בית חישון חשש ופחד שמייחרב והיה לוקח רק מהאנשים כשהם ורק מישראל לכן פרעה שלח לו את הפועלים ממצרים חזר אותם עם תכריכים אמר לו חזר לך תכריכים שלחת אותם אליי שיקבור אותם אצלי אין, פה זה לא בית קברות אז שלח אותם חזרה אז בעיקר ראינו כמו זה חמור יש הגאון רב חיים מצאנז חיים מצאנז עליו השלום היה גאון גדול ידוע אם היו איזה עשרה אחים במשפחה אביו היה גדול הדור והוא היה למעשה הצעיר של האחים כמה פעמים שהיה ביניהם ויכוחים חיים מצאנז ידוע חריף מאוד היה אז הרבה פעמים היה ביניהם ויכוחים, היה אומר להם פרש כך, והם מפרשים אחרת. הם אומרים, לא, אנחנו שמענו מאבא ככה. אתה מה הכרת את אבא? אתה נולדת שאבא היה בגיל 60. אני נולדתי, אומר לו, אחיו שאבא היה בגיל 20, 22. 40 שנה לפניך אני מכיר את אבא, למדתי אצלו תורה ואני זה ואני זה. עכשיו מה אתה תבוא תחבוק עליי? מה ישיב להם? ומה אתה מתפאר בזה? אתה נולדת שאבא היה צעיר, עוד לא היה גדול הדור, היה בגיל 22. אני נולדתי כשאבא כבר היה בן 60 ויותר. זה מעלה. זה יותר מזה. אומר רב חיים מצאנז, זה היה, שהוא היה צעיר, היה אומר, מה אבא שלי עושה? אני בכוחותיי, ועל אמביציות גדולה מאוד, אני בכוחותיי שאני אהיה גדול ויהיה רב, אני לא אנוח ולא אשקוט עד שאשיב את כל העולם כולו בתשובה. כל היהודים באשר הם. אז שגדם נהיה בגיל 20 ויותר, והתחיל לתת תורה ולמד תורה לאחרים, אז זה לא... אמר, טוב, את כל העולם לא, אבל את כל ארץ, הונגריה, אני ודאי אחשיב בתשובה. אני אלך מעיר לעיר ומכרח לכרח ומכפר לכפר, ולא אנוח ולא אשקוט, עד שכולם ידעו את השם וילמדו תורה וידעו את כל השולחן ערוך ואת כל ההנחות הנחוצות מתחילה ועד סוף. הקרב התחיל לעבוד, באמת ניסה את כוחו. היה הולך מעיר לעיר ומנסה פה ושם, ראה שזה לא הולך. כמה צריך לעבוד, כמה צריך לצלוח כדי לתקן. אמר, אני את כל מדינת הונגריה לא אוכל, אבל את חלק צאנז, אני את כולם אשים בתשובה. ואת כולם אעשה אותם אנשים עובדי השם, דבוקים בו בתורתו יומם ולילה. עברו עוד 20 שנה, הגיע לגיל 60, אמר, יו, לא יכול. עשיתי, את כל העולם בטח אי אפשר, את כל הארץ של הונגריה אי אפשר. חבר צאנז, אני גם רואה שלא. אבל אני אנסה את הקהילה שלי, או 10 אנשים שיהיו קשרים. איפה זה? יש זוהר שאומר, פרשת נוח, שאם יהיו 10 מישראל שיעשו תשובה שלמה, מיד יבוא משיח. איך לשונו? וכנישתה חדה תעביד תיובתה כדי נתן משיחה. כך אומר אליהו הנביא לרבנו הקדוש. זוהר חדש פרשת נוח. זה פרק רעים. זאת אומרת צריך 10 שעשו תשובה מעליה. אז הוא אמר, את זה אני אעשה. הקרא גם זה לא. בסוף ימיו אמרתי, לא מה אני אמרתי. אני אמרתי חלק כל העולם. אז אמרתי את הארץ. אך אמרתי את העיר, אך אמרתי את הקהילה. עכשיו אני אומר, הלוואי שעשי בתשובה את עצמי. זו עליו השלום, יש לו בהקדמה שלו לספר דברי חיים. ראיתי, לא בכל המקומות הדפיסו את ההקדמה הזאת, דמה מאוד ארוכה, מעלה מ-20 דף. הוא מעריך והמגמה של ההקדמה שמה לומר מאיפה לקחת ממון. כשאדם צריך להיזהר, שהממון שהוא משיג אותו לא כשיהיה ממון של יושב, ממון של צדק. ספר קו הישר כותב מה קורה לפעמים אתה רואה עשיר גדול שמאבד את הממון שלו. ולמה? כשגמרא אומרת שיש גזל, אז הגזל מאבד אותו. הוא אומר, טוב, אבל מה עם הכסף שהוא השיג ביושב? הוא אומר לו, ברגע שהוא הכניס את הכסף של הגזל או של העושק, או של הלנת שכר שכיר, לתוך הממון שלו, זה קלקל את הכל, זה כמו חיידק. אמר לי אחד פעם, בא להתוודות לפניי, שהוא בצפון, יש להם שם מטעים של אגוזים. זה היה לפני יותר מ-20 שנה, 30 שנה, שהתחיל אגוז הפקן להיות בשוק יותר. פעם לא היה אגוז פקן, היה רק אגוז מלך, מה שנקרא הלווים מטורקיה. גוזל פקן, תחילו לגדל אותם פה בארץ. הרי הגיעו גם לחוץ לארץ, אבל נסעו משפחות לחוץ לארץ לראות, אוי, המצלמות האלה, זה יצר הרע, נורא והיום. תפסיקו עם הילדים, עם המצלמות, כל ילד נהיה צלם במקום ללמוד תורה. חבל, חבל, חבל. חבל. אולי אני אביא תמונות שלי, אני אחלק בחינם. תכי, אם ביתו תורה, חבל. על הקיצור, איפה היא לא?
הפקן, לא נראה. זה
באמת הפקן, זה
לא יקרה.
ההוא מהצפון,
הוא בא לגבדון, לא
לגבדון. איגוזי מילה.
האיש מהצפון שבא לגבדון.
האיש מהצפון. אז הם נעשו לחוץ לארץ. המטעים של הפקנים. אמרו על המטעים של הפקנים, תעשו סיור. הוא אמר לי, שהכניסו למחשב, לנתונים, 280 וכמה זנים של פקן, ובישראל הם במשך החקלאים פה הם הכי מפותחים בהנדסה גנטית, ופיתחו את הפקן הכי עסיסי, הכי טעים, הכי רך, הכי עם חיי מדף ארוכים, פחות מתקלקל, וקליפה הכי דקה שנפרחת ביד, ועוד 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 כל מיני, וגם צורה, פעם היו פקנים עגולים, עשו אותם מאורחים, ניסו את כל הצורות. ופעם אתה יודע שלקחו בנדורה, למה זה בנדורה? עשו מרובעת. אבל זה לא הלך בשוק, הם עושים בקנות. אז אני שאלה, עגול. ניסו, הם מרובעים, עשו מרובעת. אז בקיצור, הם שם עשו הכל. הוא הלך שם וראה כמה זנים מעניינים. והנה, נכנס שם למטע, שאל אחד הוראה, הוציא מכיסו סכין יפנית והוריד ענף אחד קטן של פקן ושם בכיסו. חזר לפה ונתן את זה לחקלאים שלו והפועלים שלו ועשו מזה סיבות. זאת אומרת, הרכבה, עשו הרכבה בעצים. והנה בשנה הבאה כל העצים נטו ועשו להם את הרכבה. מה התברר? שהיה איזה תודעת. זה הייתה כשאכל אותה. מה זה? הלך הזמין מומחה להסביר. אמרו לו, תגיד, אתה הכנסת איזה משהו מבחוץ? זו הודעה שככה הוא עושה, הוא גנב משם. וזה, אולי ידע, זה היה נגוע. זה היה נגוע, זה העביר את המחלה לכל העננות, הכל הלך. זה מה שכותב קו הישר. הכסף הזה שאדם לוקח, והוא כסף נגוע, שם אותו בתוך הארנק שלו, בתוך חשבון הבנק שלו, הורס לו את כל הכסף. כותב שם רב חיים מצאנז משהו מבהיל. הוא אומר, עוד בזמנו, לפני זה קרוב ל-200 שנה. חי בין 150 ל-200 שנה, זו התקופה שלו. הוא אומר, היו נוער שהתקלקלו. ואתו נמה. פתאום, אלה שלמדו בישיבות, ולמדו תורה, והיו נראה שמיים ומתמידים עצומים. פתאום ראו אותם, הפכו, פתאום בגרו וזה, פרקול, ונעשו מחלל השבת. הוא לא יכול לסבול, הוא הלך לחקור את כל הפסורש של כל מי שהתקלקל. הוא אומר, מצאתי שאותם תלמודי תורה, שלקחו ממון מאנשים לא כשרים או מגויים, יש אנשים שרוצים לתת בשביל נותן ממון, והמטרה שלו בממון זה לכפר לו על תעוונות שלו. שאומר, נתנו את הממון הזה והכסף הזה נכנס כלשונו כערש בתוך הדם שלהם ופעפיה עד שבסוף קלקל אותם. מעליו השלום, רב אפרים כהן, קובל גדול, הוא אביו של חכם שלום כהן, שמאריך ימה בטוב, שאותו בנעימים, רוצים יום יום לברך אותו, שיעמוד על המשמר, וינהיג את עם ישראל, ציבור הספרדי, האמת, אין לנו אבא היום. רצון טועה, אלא הולכים לכיוון המזרחי, אלא הולכים לכיוון יהודי ארץ ישראל, וכל מיני... יש כאלה שאין להם עשרת הדיברות. כל עשרת הדיברות, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. הרב שלום כהן, תדעו, מרביץ תורה בישראל כבר 70 שנה. אני הייתי ילד בתלמוד תורה, למדתי אצלו. אביו, הרב אפרים כהן, הרב השלום, יחסית גדול. ראש המקובדים של ירושלים. נפטר לפני 50 שנה. היה ענק שבענקים. ואיתן שבאן ביתנים, היה עני מרות, ולומר בשביל פורת יוסף. והגלימה שלו אתה כבר מהוהם משופשפת. אז היה בת שחור פשוט שבפשוטים. אז יום אחד בא איזה איש עשיר מחוץ לארץ, חזר לתשובה מסכן, על ידו, על ידי הרב. האיש הזה, לא עליכם, עד גיל 60 לא נשוי היה. והיה חי עם גויות באמריקה. היה כל מיני סיפורים קשים איתו, קשים אומרים. והוא עליו, שכנע אותו, שכנע אותו, שכנע אותו, והציל מרוחו עליו, עכשיו בתשובה, עזר את הכל. והשתקע פה בארץ, בא איזה בת מהעולות החדשות שהגיעו לארץ לפני 50 וכמה שנים, ברך אותו הרב, אמרו לו, אם תתחתן עם יהודיה כשרה וזה, אני אמצא לך אישה צעירה, ביתו של איזה עני שהגיע מחוץ לארץ, אמר, יהיה לך ילדים. ובאמת, הביא ילדים אחרי גיל 60, מה שלא היה סיכוי, גם בנים וגם בת. קיצור הדברים, יום אחד הוא אומר לו מרב, רב, הגלימה שלך מיושדת, אני אקנה לך גלימה חדשה. עכשיו דיברתי עם החיית, יכול לתמור לך. רק אני צריך לדעת המידות. אמר לו, בשום פנים ואופן אני לא מסכים. הוא לא למה. אמר לו, אני לא רוצה שכל פעם שאני אלבש הגלימה, אני אסגור את העוונות שלך. הוא אמר, נתן לי את זה כופר. עבור האף הרבה שהוא עזר את המעשים שלו, עזר בתשובה. אבל עד כדי כך, הוא גם לא רצה לענות מאחרים, זו עוד סיבה. אבל איך שיהיה, איך שיהיה, הכסף, מאיפה הוא בא, זו התוצאה שלו. שגאון חידה כותב, מעשה היה באיטליה, שהיה יהודי אחד, גם הוא כותב עליו, זה פרה, הרב חידה, תראו לשונות, תמיד נקייה מאוד, פעם לא מוציא מדים חריפות, או גם כשהוא חולק על מישהו, פוסק עליך, הכל, איזה נופת צופים, זהירות, לשון של זהורית. אז הוא, הרב חידה שמה, כותב משפט קשה מאוד, מראה אחד שהיה רע מעללים, באיטליה. והיה בו תורה, אבל היה רע מעדלים. וכדי לחפר ולחפות על מעשיו הרעים, מה עשה? שכר לו 10 תלמידי חכמים שילמדו בביתו כל יום. שיתן להם בית מדרש בבית שלו. וכל מעשורם היה עליו, תן להם משכורת. ובכל מטרתו הייתה כדי שבשמיים יחפרו לו כאילו יעריכו הפעם איתו. כמו מה שהם אחריו, הגמרא בסנהדרין אומרת שכל מה שהעריכו איתו הפעם בגלל שהיה עובד אלילים, אבל היה נתן צדקה לתלמידי חכמים, התורם מבית המקדש. אז כותב רב חידה, ושכר לו 10 תלמידי חכמים שלומדים בביתו, וזימן לו הקדוש ברוך הוא אנשים רעים כמותו, ושלא ירסו. תראה, עד היום אני לא רעים, הוא סתם את הדברים, אבל יש כאלה ויש כאלה. אז אדם שיש לו זכות, באמת הוא נהנה מאדם שיש לו זכות. אדם שיש לו זכות יכול להנות אחרים שיש להם זכויות. עכשיו, המחידה מעריך בזה שהגמרא בסוטה אומרת, תורה הגונה מגנה והצולה מצלה. הגונה מגנה מגנה מהמצרות ומייסורים, מחולאים, מכל מיני גזרות קשות ורעות. והצולה מצלה מיצר רע. שאם יבוא לו איזה חטא, ינצל. אז הוא יציל אותו. שואל שם הרב חידה, מה יהיה עם אדם שהוא נותן צדקה לשם שמיים? לא בשביל להתפאר. לא בשביל כבוד. לא, לשם שמיים. אבל הוא מסכן, מחזיק את זה תלמידי חכמים. ויש תלמידי חכמים שלומדים תורה לשם שמיים, ויש לא כל כך לשם שמיים, בוא נגיד לו שריקייה. חצי נוס על נוס, חצי על חצי. אומר, מה יהיה דינו של זה? או קלח לדרך אחרת, הוא אומר. נגיד שיש תלמידי חכמים שלומדים תורה לא לשם שמיים, אבל המחזיק לשם שמיים. או הפוך, אולי החמר מן תורה כן לשם שמיים. וזה שמחזיק בהם, הוא איש לא אותו אגון. אז מה, תגן עליו, תציל אותו, לא תציל אותו, מה יהיה? בסוף מסקנת דבריו, שהקדוש ברוך הוא מזמן זה וזה וזה וזה. אין דבר כזה. מי שעושה עבודה לשם השם, מזמין לו גם אנשים, תלמידי החכמים, שהם עושים עבודה לשם השם. וכן, תלמידי החכמים שהם עומדים את השם לשם שמיים, באמת, מכל איבן, אז הקדוש ברוך הוא יעשה שהם לא ייהנו מממון שהוא לא ממקור כבר. אני אספר לכם סיפור, לא יודע אם סיפרתי לכם אותו פעם או לא, אבל תמיד אמרו מצווה בחזרת, עם בבסלי. פעם אחת, הייתי צריך להיות אצלו, שטרות שלו ביהודה צדקה. והוא היה גר בדירה הישנה שלו שם בנתיבות, חלה היה גר באשקלון. דירת שיקון. אחר כך בנתיבות היה גם דירת שיקון ממש קטנטונת כזאת. והיינו שם, היו עוד כמה תלמידי חכמים שם איתו, ובינתיים היינו יושבים לדבר, ואני חיכיתי, יושבים שם, כולם יחד, לא שחיכינו בחוץ, חיכינו איתו, ליד השולחן שלו. והנה, הבנתי שיש איזו תנועה שם במטבח, בחדרי השירותים, שם התנועה, והרבנית, שתחיה אשתו, אותה שם, מתברר שיש שם איזה טכנאי, לא טכנאי, אלא אינסטלטור. הייתה איזו סתימה שם, גם היה ריח לא הכי נעים. הייתה סתימה, והיא הזמינה את האינסטלטור, זה קומת קרקע, זה יותר קשה מהכל, בעניינים אלה. הוא בא, וכנראה עשה תוכניות, אחרי חצי שעה, היא מגיעה לרב איתו, ודף, הוא אומר שיש שם, כל הצנרת שם היא נרקבה, של הטיעון, צריך להחליף אותה, ממנה צריך להרים את כל הבלטות שם, בהזדמנות הזאת גם חייבים להחליף את הבלטות, אז נשבון כבר. וצריך להחליף גם את הכיורים, והצנרת של הברזים, כי זה כבר לא מתאים, ועוד ועוד ועוד, וגם בשירותים, גם במטבח. טוב, אבל מה, קדם לזה עוד שלב אחד לפני זה, לא סיפרתי לכם. יש שם איזה יהודי אחד שהגיע מארצות ארהב הברית, אומרת. הגיע משם. יהודי הזה, ואתה רואה אותו, תחשוב, זה הוא מלך האדמו"רים. זה תואר, איך אמר ראשי, ארדקן. מה זה ארדקן? קרס וזקן, חצי רבנן. ולשמיח קרס, אם לא אפשר לשים קרית, פורים. הרבה ככה הוא נוהגים לעשות. וזקן זה צומח לבד, לא צריך להשקות. זה כבר חצי רבנן. אז היה אחד כזה שם, שהוא בא משם, והאיש הזה התברר, לא פחות ולא יותר, היה מנהל שם מועדון של שמו באמריקה, לאחת המדינות שם. לא פחות או יותר מועדון, משחקים שם וגם מתבודדים וגם עושים לכם. והוא מדי פעם כנראה פעם מגיע לרב, שברך אותו, עושה זה, והרב לא היה מראה לו כך פנים, אבל להוציא מכיסו, זה אני ראיתי, מעטפה עבה מאוד, שם אותה לפני הרב. הרב לא נגע בה, אז מישהו מבני הבית שם את זה במגירה, היה שם מגירה, שם. והוא דיבר, בסוף הרב פתר אותו לשלום, שלח אותו, הלך. הוא הבין שהוא מפריע, הוא דרך. והנה הגיעה הרבנית עם האינסטלטור. עכשיו הגיע התור של האינסטלטור. והתחיל לבכות, התחילה לבכות, תשמע ככה וכך קרה. אומר, לא צריך, אומר, לא, מתחיל להסביר לו בערבית שהתקלקלו הצינורות, התקלקלו צינורות, זה לא השפע, הצינורות של הספרה אחלה. והכל נהרס. להחליף בלטות, להחליף זה, והנה פה עשה מחיר קרן. זה לא מי יודע, זה אין פה רווחים. וכבוד הרב נטו. וזה כמה יצא, אני מדבר אתכם, זה סיפור מלפני, זה בסביבות תפשין למד תת, משהו תפשין מם, בין למד תת מם, כמה שנים כבר עברו? 35 שנה לפחות, לא 36 כבר. אז יצא חשבון 5,000 דולר דרהם בברית. אמר עליו, אוי ואבוי, בשביל לא נאמר בשביל שירותים, בשביל תעלות, בשביל צינורות, לשתם סכום כזה, על מה ולמה. אז היא אומרת לו, מה נעשה? זה צריכים כעת לקנות את החומר ולהביא אותו. אז הוא רמז לה, היא מבינה, לא יודעת, מאוד דקות שהמגירה, אז היא פתחה את המגירה והוציאה את החבילה. שלקחה את החבילה, לקחה את זה והלכה למטבח כדי לספור מה יש שם. אמר לאחד, לחתנו, לך תראה, נכון, יש שם בדיוק 5,000 דולר? אז אני ראיתי את המעשה הזה. והיה בדיוק, והמצא הגביע בידו. בדיוק כפי שאמר, כן היה. אמר, ראיתם? מאיפה שבא הכסף לשם הלך. זה המילים שלו. אז הגמרא אומרת, מה הוא לעשות? בית הכיסא, לכהן גדול, בהר הבית, לא תביא את נן זונה ומחד כלב את השם אלוהיך. מה ישיבה הגמרא? מהאש יצאו והאש תוכניהם. מה המשמעות? כל דבר, מאיפה שהוא בא, לשם הוא הולך. וכן, הרב חידה אומר, שאם אדם רואה שחס ושלום קרה לו נזק כספי, צריך מיד לבדוק איפה היה לו גזל או עושק, כי לא מחינם הלך הממון לאיבוד. זה לא כמו ש... יש גמרא שאומרת שזה בשביל איסורים וכפרי ממון, בתחילה זה ממון, אחר כך לא לכם. וכן אמרת, אם רואה אדם שאיסורים ממשמשים ובאים עליו, לא ממשמשים ובאים עליו. לא רואה אדם שאיסורים באים עליו, אלא הם לא באים בבטח. אם בהתחלה באים באיזה נזק שלו 10 שקלים, הוא לא יתעורר, אז זה 100 שקלים, לא יתעורר, אחר כך זה נזק הרבה יותר קשה. לא יתעורר חס ושלום, זה חולאים, לא יסיר מכן ומאיתנו, מכל ישראל. השם ישמור. כך היא אומרת, אין בעל נפשות פוגע בנפשות תחילה. כל זה עורך שלבי. אני קראנו, וזאת התרומה שתקחו מאיתם. בהתחלה לפני שהיה מעשה העגל, אז כל בני ישראל, אבל שם לא אמר באמת כל איש שדבנו ליבו, אבל אחרי שהיה מעשה העגל, משה רבנו חשש, והקל משה את כל עדת בני ישראל. כמה אדם צריך להיזהר, שכל פרוטה ופרוטה תהיה מחושבת, תהיה נכונה, תהיה במקום, כמו שכן. היה לפני מלחמת ששת הימים, שנת תפשין כבזן, היה מי שסוכר או שסיפר לכם, ומכם בטח לא הייתם אז. הייתה 3 שבועות היו של המתנה מורטת עצבים. מחשבו, הנשיא המצרי, הרודן המצרי, איים על ישראל, ואיתם הסורים באו יחד, אחר גם הירדנים הצטרפו, אבל איימו על ישראל איום ממשי וסכנה, היה סכנה קיומית לכל היהודים שהיו כאן, ממש סכנה קיומית. עכשיו גייסו את כל האנשי המילואים, זה היה אז ציבור פחות מה שיש היום, בן תורת יוסף, עם ישראל, ברוך השם, הולך ומתרבק, כן נרבה וכן נפרוץ. אז היה, ניסו הכל, לא היה שום גבר מגיל גיוס עד גיל 50 שהיית רואה בחור. אין. כולם היו מגויסים. יש בירושלים במקום מסוים, יש היו בדרום, יש בצפון, ועד כדי כך שגייסו אפילו את הרכבים, לא היה הצבא רכבים, אפילו את המכוניות של הלחם, של החלב, מכוניות תנובה, היו שם. ופה לא היה חלב לזה, מי שהיה צריך חלב, אז יש כבר ללכת ברגל לתחנות של תנובה, מחלבה, ולקחת משם, לתרוק משם. ואפילו לחם, ברמן, אנג'ל, כל הרכבים, עד היום אם תראו אלבומים של המלחמה, אז תראו שם, יש פתאום אותו אוסם, אותו עריך, מה זה? מגויסים. ועשו את כל הרכבים. הכל היה מגויס, השם ישמע. אני זוכר, נכנסתי לביתו של רבי בצדקה עליו השלום. הוא היה עוד צעיר לימים יחסית. ולראש הישיבה היה אז רבי עזרא עטייה, היה בחיים. את אותו יושב, מוציא פנקס, מתחיל לרשום. כי הוא היה לו הרבה כספי צדקה שהם נותנים לו כל מיני חשבונות שהיה מחלק לפעמים בנזקקים ובאברכים וכדומה. והיה עושה חשבונות. אומר, אתה רואה בן ציון? אנחנו לא יודעים מתי תפרוץ המלחמה. אנחנו לא יודעים מי יחיה ומי לא יחיה. שלא יישאר לו איזה כסף אחד לא שלו, או איזה אגורה אחת לא במקום, לא מהמקום שלה, שכל הכסף יהיה רשום ומחושב למי שייך מי ומה שייך למה, ואיפה יש כספי צדקה, ויש כמה סוגים של צדקה. כל דבר היה יושב, עושה חשבון נפש, עשה חשבון מה צריך למי שייך מה. זה מלמד כמה האדם צריך, מורבי עליו השלום, תמיד היה מזהיר אותנו. לפעמים יש האדם כסף. יש לו שנתנו לו זה שייך לבית הכנסת. או נתנו לו זה פיקדון שצריך להעביר לאיזה מישהו. אומר, תשים את זה במעטפה ותרשום על המעטפה תמיד, זה שייך בפלוני. אומר, אדם לא יודע מה יקרה פתאום. יש לו פעם נפטר, תמיד חכם אחד בירושלים. הוא היה גבי בית הכנסת, גבי צדקה. הייתה בעיה גדולה כשהוא נפטר, הוא נפטר פתאום יחסית. הוא היה זקן אומנם, אבל נפטר פתאום. פתחו את המגירה שלו בבית הכנסת, מצאו שם שקיות, שקיות של כספים. ולא רשו כלום. הייתה שאלה חמורה מאוד. זאת אומרת, הלכו לרב חכם בן ציון, שם הלכו לרב ציצי לעזר, לחכם עובדיה, שהם יחליטו מה עושים עם הכסף. זו בעיה של כסף של הכנס. וכל אחד זה היה כמה קופות, כמה איזה, למעלה מ-10 קופות. זה שייך להכנסת קלה, זה שייך לבניין של איזה ישיבה, זה שייך לאיזה תלמוד תורה, זה של עניים, זה של ישיבה פלונית, של ישיבה אלמונית. וזכה בזה, יכול להיות שזכה בזה, כי זה היה אצלו פיקדון. אומר, כמה היו זהירים, וצריך להיות זהירים, בכל ממון וממון שיש ברשות האדם, שיהיה לו יעד, מי היעד שלו ולאן הוא. או יש כאלה שאומרים אחרת, מביא לו כסף, הוא אומר בתנאי שאני אתן אותו לאן שאני ארצה, אם אני אשכח או אתעי, אני אתן אותו לאן שאני ארצה, לכל מטרת צדקה שתהיה. גם אחרת אין לזה סוף, כי אחרת אתה קיבלת את זה עליך, אתה שומר חינם, נכון, אבל היה בפשיעה. מה זה פשיעה? שהוא לא שמע כדרך השומרים. דרך השומרים, שהוא מקבל איזה כסף, לשום עליו, זה שייך לפלוני, זה שייך לאלמוני. זה היה, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שנזכה בגאולה שלמה, שתבוא במהרה בימינו. תזכו ואמצו, תוסיפו חיל, ותזכו שכל צאצאיכם יהיו עובדי השם באמת, בלב שלם, נפש חפצה. תזכו ואמצו.